ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויקרא לו לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גלעד. כל ה-20 שנה שיעקב גר בבית לבן, הוא מסתום גם כן מדבר עם לבן בארמית, ולבן משיב לו באותה שפה. בכל זאת התורה לא טורחת לכתוב לנו הכל בארמית, אלא כותבת לנו ישר את התרגום בעברית. וכן משה ואהרון כשמדברים אל פרעה, מסתום מדברים אליו במצרית, או יוסף כשמדבר אל פרעה, מדבר אליו במצרית, פרעה עונה לו במצרית. התורה כתבה לנו ישר את התרגום בלשון הקודש. אז למה כאן טורחת התורה לכתוב שלבן קרא לו כך ויעקב קרא לו כך, שזה אותו מובן, גר סעדותה כמו גלעד? אז למה התורה כאן טורחת לכתוב לנו את זה? אני חושב שהתורה רוצה להראות לנו כאן שגם אחרי 20 שנה בבית לבן, שיעקב ודאי שולט כבר היטב בארמית, ועם לבן הוא מדבר תמיד בארמית, בכל זאת יעקב בינו לעצמו או עם בני ביתו מדבר בלשון הקודש, לא בארמית. זה מסר חשוב לדעת שיעקב גם בשעת ההתפייסות הגדולה עם לבן, יעקב לעצמו שומר את לשון הקודש, לא להתבולל בעמים. אחר כך הרי בניו יצאו ממצרים בזכות זה, בין שאר זכויות, שלא שינו את לשונם. עם המצרים ודאי דיברו מצרית כמו שהיו מוכרחים, אבל בינם לבין עצמם דיברו בלשון הקודש. זה אחד מהדברים שבזכותם נגלו אבותינו ממצרים, שלא שינו את לשונם. זה המסר שהתורה אולי רוצה לגרמוז לנו כאן. לשון הקודש משפיעה קדושה על האדם, שמשתמש בה, משפיעה קדושה על המחשבות שלו. כשמשתמשים בלשון הקודש זה מועיל. כמובן מי שלא יודע לשון הקודש מוכרח ללמוד גמרא באנגלית או ברוסית או בשפה אחרת, אז גם טוב שילמד גמרא, אבל יותר טוב מי שזוכה בלשון הקודש, זה יותר טוב. זה לשון הקדושה. מחלוקת בין הרמב״ם והרמב״ן למה היא נקראת לשון הקודש, אבל אותו פעם מלשון הקודש. הרמב״ם באמת בפירוש המשניות כותב שיש אנשים שמגנים שיר בערבית אפילו אם הוא עם תוכן טוב, ומשבחים שיר בעברית אפילו אם הוא תוכן גרוע. והרמב״ם אומר שזה שטות, זה לא צריך להיות כך. שיר גרוע, גרוע בכל לשון, ובלשון הקודש הוא יותר גרוע, ושיר טוב, טוב בכל לשון, ובלשון הקודש יותר טוב. אז שיר טוב צריך לקבל גם בלשון אחרת, אומר הרמב״ם, רק שעוד יותר טוב אם הוא בלשון הקודש. אבל העיקר זה התוכן, שהתוכן יהיה טוב, שיהיה למעליות, לשבח את התורה, את החוכמה, את המצוות. ושיר עם תוכן פסול, אז בלשון הקודש הוא עוד יותר פסול. בלשון הקודש באמת לא נברא בשביל לשבח דברים פסולים. העיקר זה התוכן, אבל בכל זאת רואים ברמב״ם שלמרות שהוא מדגיש שהעיקר זה התוכן, בכל זאת אם השיר הקדוש הוא בלשון הקודש זה עוד יותר טוב. הרמב״ם בעצמו, הרי חלק מחיבוריו כתב בערבית, אבל את חיבורו הגדול, היד החזקה, כתב בלשון הקודש. חזר אמרו על הפסוק, וחושך הפני תום וחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. אחד הדברים הראשונים שמלכות יוון עשתה, אולי עדיין בלי כוונה רעה, אני יודע, אבל כל פנים במייס הזה היה רע, תלמי המלך גזר לתרגם את התורה ביוונית, וחזל אפילו סיפרו שנעשה נס בתרגום הזה, שהוא הושיב 72 זקנים, כל אחד בחדר נפרד, שלא יוכלו לתקשר, טלפון כנראה לא היה בחדר שלהם, לא יוכלו להתקשר זה עם זה, וציווה להם לתרגם, וכולם כיוונו בדעה אחת איזה שינויים להכניס בתרגום בשביל תלמי המלך. הכניסו שינויים מסוימים, אבל אז מצד זה נעשה נס בתרגום הזה. ואף על פי כן חזל קבעו תענית באותו יום שתורגמה התורה ביוונית. בסליחות לעשרה בטבת בנוסח אשכנז מזכירים ששמונה בטבת זה תענית על זה שיש התורה תורגמה ליוונית. אנחנו היום לא צמים בשמונה בטבת, אבל חזל בזמנם קבעו את זה לתענית, את שמונה בטבת, מי שתורגמה התורה ליוונית. מה נורא כל כך עם התורה תורגמה ליוונית? אם זה היה רק לגויים, אז מילא, הגויים לא חייבים בתלמוד תורה, שילמדו ביוונית, אבל היהודים חייבים בתלמוד תורה, ואם הם ילמדו ביוונית, אז יעודד את שכחת לשון הקודש, וגם בתורה אי אפשר להבין חלק גדול מדרשות חז"ל בלי להבין לשון הקודש. הרבה מדרשות חז"ל בנויים על דקדוקי לשון הקודש. יש גם דברים שהם בראשי תיבות וגימטריה, וכל זה לא שייך לתרגם ליוונית. אז עזיבת לשון הקודש היא תורמת לעזיבת תורה שבעל פה. התרגום של התורה ליוונית גרמה להתבוללות בין היהודים במצרים. בדורות מאוחרים יותר זה היו המשכילים בגרמניה, שזה היה ראשית העבודה שלהם, לתרגם את התנ"ך לגרמנית ואחר כך את התפילה לגרמנית. ומילא יהודים כבר לא ילמדו יותר לשון הקודש ויהיו מנותקים מהש"ס, מדרשי חז"ל, מהכל. זה היה חלק מתהליך ההתבוללות באשכנז. אחר כך, אחרי ההתחלה הזאת, באו הגזירות של היוונים, לא בימי תלמי אבל בימי אנטיוכוס, באו הגזירות של היוונים. מה הייתה מטרת הגזרות? אנחנו אומרים על הניסים להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, כמו שני דברים, גם להשכיח תורה וגם לבטל את המצוות. אז ברוך השם החשמונאים ניצחו, אנחנו כן מקיימים את המצוות, יכולים לקיים את המצוות. אפשר לשמור שבת, אפשר לעשות ברית מילה, כל מיני דברים שהיוונים גזרו עליהם, אנחנו ברוך השם יכולים לקיים. אבל על השכיחם תורתך, על זה הניצחון של החשמונאים לא היה מלא. כמובן היה מלא במובן זה שכל יהודי רשאי היום לשבת ללמוד תורה, אבל שכחת התורה התחילה בימי מלכות יוון. חושך זה אותיות שכח. מה אומר שממשה רבנו עד ימי יוסי בן יועזר היו לומדים תורה כמו שניתנה למשה רבנו? לא הייתה שכחת התורה, יש דברים שנשכחו אחרי עבלו של משה, אבל מה שלא בימי עבלו של משה, אבל מה שלא נשכח למדו כמו שקיבל משה רבנו. וממות יוסי בן יועזר מתחילות המחלוקות שלא יכלו להתגבר עליהם. גם קודם ודאי היו דעות שונות בסנהדרין, אבל תמיד הייתה הכרעה, וממות יוסי בן יועזר מתחילה מחלוקת בלי הכרעה במשך כמה דורות. המחלוקת הראשונה, אם לסמוך על ראש קורבן ביום טוב או לא לסמוך על ראש קורבן ביום טוב. ואחר כך יוסי בן יזר בעצמו נהרג בגזרות היוונים, נהרג על קידוש השם בגזרות היוונים. בסוף ימיו אומר למה התחיל השכחת התורה. אז באה המחלוקת אם לסמוך על ראש קורבן יום טוב או לא. החלוקת הזאת נמשכה כמה דורות עד בית שמאי ובית הלל, ואחר כך כבר נהיו יותר מחלוקות. שמאי והלל כבר נחלקו בעוד שלושה דברים, ובית שמאי ובית הלל הרי נחלקו בהמון דברים, כמו שכל אחד יודע, עד כדי כך שחזל בזמנם גזרו תענית על המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל, שנעשתה תורה כשתי תורות. ואם נדבר על המצב שלנו כיום, זה לא כשתי תורות אלא כמאה תורות. זה נהג לפי הגר"א, וזה נהג לפי רבנו תם, וזה נהג לפי הרמב"ם, וזה נהג לפי הבית יוסף וכן הלאה. כל גדולי ישראל, התורה אצלנו כמאה תורות, בעקבות החורבן וביטול הסנהדרין והגלויות השונות. אז התורה אצלנו מאה תורות. אז זו שכחת התורה שהתחילה בימי היוונים. הגזרות התפתלו על ידי מסירות הנפש של בית חשמונאי, היהודים שהצטרפו עליהם, אבל לשכחה של התורה בזה לא הצלחנו להתקבר, על שכחת התורה. זה השלמת הניצחון על היוונים, זה בזה שאנחנו לומדים תורה, משתדלים ללמוד תורה, מה שיותר תורה, שתהיה ידיעת התורה. כמובן אנחנו לבד לא יכולים להכריע בכל המחלוקות בין בית יוסף ורמה ושח וטז וכן שאר כל המחלוקות. אנחנו לא בעלי שיעור קומה להכריע במחלוקות האלה, אבל לפחות שתהיה עד כמה שאפשר ידיעת התורה, שלא תהיה שכחת התורה, שנשתדל לחדש חידושי תורה, לברר דברים, להגיע למסקנות אמיתיות, ללמוד את התורה. זה המשך המשך הניצחון על היוונים, עד כמה שאנחנו יכולים, עד שיבוא משיח, ואז כבר לא תהיה שכחת התורה, אז בעזרת השם תהיה לנו תורה שלמה. אבל בינתיים צריך להתגבר על שכחת התורה. חלק גדול מעם ישראל היום לא יודע תורה, אפילו את הפסוק שמע ישראל. חלק גדול מעם ישראל בארץ ישראל ועוד יותר בחוץ לארץ לא יודעים. אז שכחת התורה היום זה משהו נורא. אביא מוריד החמבחה היה אומר, אבל גם אחרים כבר אמרו את זה, שהאויב הגדול שלנו היום זה לא אפיקורסות אלא אמרצות. אפיקורסים הראשונים עוד ידעו משהו מהשס, רק היו רשאים ונלחמו נגד התורה. אפיקורסים של היום הם פשוט אמרצים, לא יודעים כלום. כל יהודי שלומד תורה, כל אחד לפי מדרגתו, זה ניצחון על גזירות היוונים. הגזירות היוונים, התרגום של התורה הרי גם ניתק את התורה שבכתב מהתורה שבעל פה מדם סרט. אנחנו צריכים לחבר יחד, לדעת את התורה שבעל פה, לדעת גם את התורה שבכתב. לא ניתנו לנו 24 ספרים כדי שנעמיד אותם בארון, אלא כדי שנלמד אותם. כמובן עיקר הלימוד צריך להיות תורה שבעל פה, אבל לדעת שהתורה שבכתב היא העיקר, היא השורש של כל התורה שבעל פה. הגר"א למשל מצד אחד לא היה מקבל לישיבה של התלמיד שלא היה יודע כל כ"ד ספרים פחות או יותר בעל פה, אבל מצד שני אומרים שמגיל 40 למד רק תורה שבכתב, אבל בתוך התורה שבכתב למד את כל התורה שבעל פה. הכל, איפה מרומז הדין הזה ואיפה מרומז הדין הזה, ידע למצוא הכל בתוך התורה שבכתב. אז התורה שלמה, אם מוצאים אותה, אם נוקטים יחד את התורה שבכתב והתורה שבעל פה. אגרר גם אמר לעצמו שהוא יודע להכתיע בכל המחלוקות של הפוסקים, יש לו ראיות ברורות כמו מי הלכה, מפני שאצלו הייתה התורה ברורה ומירת עיניים. כידוע שאלו את הגרל למה לא מניח תפילין של רבינו תם. כתוב בשולחן ערוך שמי שמפורסם בחסידות יכול להניח תפילין של רבינו תם. הגרל ודאי המפורסם בחסידות, למה הוא לא מניח תפילין של רבינו תם? אז התשובה שהוא נתן היא שאם אני רוצה להניח את כל הספקות בתפילין צריך להניח 64 זוגות תפילין. אבל אני חושב שהתשובה הזאת היא דיחוי הבעל. הגרא, למרות שהיה אני מרוד, אם היה באמת חושב שיש 64 ספקות בתפילין, היה קונה 64 זוגות תפילין. ושהגרא לשיטתו, הוא סבר שיש בידו להכריע בכל המחלוקות של הראשונים והאחרונים, אז גם בזה הייתה לו הכרעה ברורה שהלכה כרשי, אז הניח רק של רשי ולא של רבינו תם. שאלו אותו שבזוהר כתוב שתפילין של רבינו תם הם תפילין של עולם הבא, זאת אומרת בעולם הבא, אבל בעולם הזה הלכה כמו רשי, הוא צריך להניח תפילין של רשי. כמובן לא כל אחד יכול לנהוג כמו הגרא, אין לנו הכרעות ברורות בכל המחלוקות איך הלכה, לפעמים צריך לחוש לדברי זה ולדברי זה. גם הגרא בעצמו, מה שנחלק על רבינו תם בנוגע לזמן השקיעה וכדומה, אז יש חוששים גם לדעת רבינו תם, וכן במחלוקות אחרות, גם בתפילין יש הרבה שמניחים גם תפילין של רבינו תם. אנחנו לא יכולים לדמות את עצמנו בהגרה, אבל היה ראוי לשאוף להגיע למדרגה של הגרה, להכיר את כל התורה, לראות את כל התורה שבעל פה מקופלת בתוך התורה שבכתב ולהגיע לאחרות. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא במדרגה הזאת, אבל שאיפה צריכה להיות להגיע לאחרות בכל המחלוקות. אני אומרים גם בשם הגרא שבעצם כל התורה רמוזה גם בכל מילה של התורה, במילה בראשית גם מקופלת כל התורה, רק צריך לראות איפה היא רמוזה בתורה, במילה בראשית. אבל זה ודאי לא בשביל המדרגה שלנו. והלוואי שנבין את התורה שבעל פה כשהיא מודפסת לנו בגמרא ובריף וברמב"ם ובשאר הספרים. אנחנו צריכים בעיקר להתמקד ברודות, להבין את דרכי הסברה שבשס ובפוסקים, את דרכי הפסיקה, את דרכי הסברה, למה רש"י פרש כך, למה אתה סופר שהוא אחרת, לא רק לקרוא את המילים, אפילו להבין את המילים, אלא גם לחפש בשכל שלנו את הסברות שעומדות מאחרי הדברים. זה עיקר יגיעת התורה שלנו, להבין את הסברה, מה שישיבה צריכה לתת לנו. ישיבה נותנת ידיעות, מקנה ידיעות, אבל ידיעות אפשר לרכוש גם מחוץ לישיבה. אם אדם יושב בבית המדרש עם ש"ס, כך שולחן ערוך, כך משנה ברורה, שמירת שבת, אז יהיו לו ידיעות. אבל דרכי העיון, דרכי הסברה, הישיבה נותנת לאדם, לבד הוא לא ימצא את זה בדרך כלל. לא מדבר על אדם כמו הגרא, אבל אדם מרמת הלימוד שלנו, לבד הוא לא ימצא את דרכי הסברות. אם לא רבותיו ידריכו אותו, קשה מאוד שימצא לבד את דרכי הסברה ודרכי העיון. אז זה צריכה להיות עבודה שלנו בישיבה, המלחמה שלנו נגד שכחת התורה, להגיע את הסברות, להבין את הסברות, למה זה אמר כך, למה זה אמר אחרת, איך רש"י למד פשט בסוגיה, איך תוספות למדו פשט בסוגיה, איך חריף למד ואיך הרמב"ם למד, להבין את דרכי הסברות, זו צריכה להיות עיקר העבודה שלנו בישיבה, עיקר הניצחון שלנו על היוונים. בגדרה של שכחת התורה. המציאות נפש של החשמונאים היא עזרה כמובן, ולולא המציאות נפש של החשמונאים בכלל לא היינו יכולים ללמוד תורה. ודאי שהזכות הגדולה היא של החשמונאים, ועל שמם נזקף כל הניצחון הזה. אבל אחרי החשמונאים אנחנו צריכים להשלים מה שהם עוד לא הצליחו להשלים, להשלים את המלחמה נגד שכחת התורה, שנזכה נקרא שאת החושך של האותיות שכח, את החושך שעל פני תהום, ולגלות את התורה, את אור תורה. חנוכה לא לחינם הוא חג שמתבטא עם, עם הדלקת מנורה, כי המנורה הרי רומזת על אור התורה, על, על חוכמת התורה. אז נעשה לנו נס במנורה כדי לדעת להעריך את התורה. אז אנחנו מדליקים נרות כנגד נס המנורה, לא שעיקר הודעה על נס המנורה, הודעה שלנו היא על הניצחון על היוונים, כך הסביר הרב, על הניצחון במלחמה. אלא שפוך הוא רמז לנו איך הוא רוצה שנודה על הניצחון במלחמה, שנודה על ידי הדלקת נרות 8 ימים, וזה הוא רמז לנו על ידי הנס שנעשה במנורה. ובאמת יש לעיין, כשהקליקו חשמונאים את המנורה, היו חסרים 2 דברים, היה חסר שמן, אבל גם המנורה בעצמה הייתה חסרה, מנורת הזהב לא הייתה להם. אז נעשה להם נס והשמן דלק 8 ימים, אבל לא נעשה להם נס שימצאו מנורה מזהב. עשו מנורה פשוטה מברזל, עד שהשאירו, אחר כך עשו מכסף, אחר כך עשו מזהב. אבל בשלב הראשון עשו מנורה פשוטה מברזל. למה זה השם לא עשה נס? אני חושב כדי לראות שהעיקר זה הפנימיות ולא החיצוניות. אולי עוד בשיחה אחרת נדבר על זה בלי נב, שהשם רצה להראות שעיקר זה הפנימיות, זה המהות של השמן, שיהיה שמן טהור ולא שמן טמא. נורא, תהיה ברזל, תהיה זהב, לא כל כך נפקו מן העיקר שהשמן יהיה טהור.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.